שלום לכם, ברוכים הבאים לסריה נוסטרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. אנחנו ממשיכים ללוות באהבה גדולה את הסריה A שלנו. אנחנו כאן באולפן, מוטי וניר ושלומי דניאלי. אהלן מוטי.
אהלן שלומי.
אנחנו ממשיכים עם הליגה שהופכת ונהיית מותחת וצמודה בכל קצה שלה, גם בקרבות על אירופה, גם בקרבות הירידה.
יש מקום אחד שכנראה הסתיים,
כן.
וזה האלופה.
כן.
חבל. רצינו קרב יותר צמוד שימשך ממש עד סיום העונה, אבל כמו שזה נראה, אינטר באמת ברחה לליגה. אנחנו גם מקליטים את זה עוד לפני המשחק האחרון של המחזור של אינטר, וסביר להניח שהיא תנצח, ואז בכלל באמת זה יהיה...
אינטר יצא כנראה... מהמגף, היא בכלל לא במגף.
היא לא במגף.
היא במקום אחר לגמרי, וכמו שאתה אומר, יכולה להגדיל את היתרון ל-15.
הקרבות של אירופה שכבר התעסקנו בהן וממשיכות להיות פשוט מדהים, אבל מה שקורה השנה, אני חושב שבתחתית, זה באמת
זה
חסר תקדים.
לא היה.
חסר תקדים בליגה האיטלקית, כי היינו רגילים לעונות של, בוא נגיד, תמיד איזה יורדת בטוחה, ושלוש קבוצות שמתוכם שתיים יורדות.
נכון.
אנחנו נמצאים פה בסיפור של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מועדונים, שכולם יכולים לרדת.
ובוא ניתן להם שמות, בוא ניתן להם שמות. זה לצ'ה, אמפולי, אודינזה, פרוזינונה, ורונה, קליארי וססוולו. לצערנו, סלרניטנה בינתיים, מקום אחרון קצת רחוקה.
כן, הצליחה השבוע הזה ככה להוציא נקודה יפה, אבל לא נראה שהיא מסוגלת לצאת מהמצב, וכן, כן, המצב בתחתית באמת בוער בצורה קיצונית ומעניין מאוד.
5 נקודות מפרידות בין ססוולו, שבמקום הלפני האחרון, ללצ'ה, שבמקום ה-13. זה מה שמייצר את החרבו דרבו הזה שם בתחתית.
כן,
אבל לגבי...
כשעדיין צפויים הרבה קרבות ישירים, ראש בראש, המחזור האחרון היה מלא בקרבות ישירים, ראש בראש, עם כמה תוצאות מעניינות שנדבר עליהן, ובהחלט, מה, זה כיף, אתה יודע, כשהליגה נגמרת לך גם בתחתית, לפעמים זה מבאס, אתה
כן.
רוצה קרבות בתחתית.
לגמרי, ברור.
ואנחנו מקבלים השנה פה... סיום עונה מדהים בתחתית.
טוב, בוא נתחיל לחלק פיצות, ואז ניכנס לעניינים. יש פיצות בתחתית? אתה נותן פיצות בתחתית גם?
יש, בטח שאני נותן. קודם כל, יש לנו פיצות ויש לנו את המנקים.
נכון.
ודווקא הפעם, קודם כל, המועמדות לפיצה,
כן.
כאילו מעל כולם, היו נאפולי.
נכון.
שמחברת ניצחון שני רצוף, ועל יובנטוס, שזה כמובן גם ניצחון מאוד מאוד יוקרתי. קליארי, שעושה תוצאה מדהימה, נוסעת לאמפולי, הבלתי מנוצחת של דוד ניקולה, ומנצחת שם 1-0. מילן מקבלת כוכבית על ניצחון חוץ קשה מאוד על לאציו באולימפיקו, למרות שהמשחק הזה היה מלווה בכל מיני אירועים שנדבר עליהם. רומא שעושה ניצחון יפה בחוץ, אמנם לא, 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 לא מול משוכה גבוהה, אבל עדיין נותנת רביעה בחוץ בקלות, ומעל כולם מקבלת את הפיצה המיוחדת, וגם לא בפעם הראשונה שלנו, בולוניה.
לגמרי.
בולוניה נוסעת לברגמו, לאטלנטה, ומנצחת אותה בבית, 2-1, אחרי שהיא במחצית הראשונה נקלעת לפיגור של 1-0, עושה מהפך, ובעיניי נותנת חותמת סופית שבולוניה של העונה הזאת ראויה לליגת אלופות, היא בדרך לשם.
נכון.
וזה פשוט מדהים, כי תיאגו מוטה לקח... שחקנים, שאמרתי לך, דיברנו על זה, יש שם אוסף שחקנים שאם הוא עובר לידינו ברחוב,
כן.
אנחנו מ-20 שחקנים מזהים 3. אנחנו לא יודעים מי הם.
נכון, נכון. ואתה יודע מה, אז בוא כבר נגלוש לבולוניה, ואחר כך אני אתן לך את החידה שלנו, כי ממש ככה נכנס
לא,
על
ה... לא, אנחנו נצטרך עוד לתת את המנקים.
בסדר, אבל עדיין, רגע, דיברנו רגע על בולוניה.
על בולוניה.
מה שאתה אומר, יש לה 6 ניצחונות רצופים, ובהם ניצחונות הלאציו, פיורנטינה ואטלנטה, נכון? אבל כל העניין הוא ש... מה יקרה אם היא תהיה בליגת האלופות? מבחינת הכדורגל האיטלקי, אני קצת מודאג. אני לא בעד שהיא תהיה בליגת האלופות.
למה? מה?
אני חושב... כי תקשיב, כי שנה הבאה זירק זה בטח לא יהיה אצלה, כי הוא כבר יהיה כוכב גדול.
אבל זה לא... תראה, מצד אחד מה שאתה אומר הוא נכון, מצד שני, דווקא הגעה לליגת אלופות יכולה לשמור על הקבוצה. כי זירק זה, בשביל ללכת למועדון אחר, קודם כל, הוא ירצה ללכת למועדון של ליגת אלופות.
כן.
ולא בטוח, אני לא יודע איזה הצעות.
ללך לאיזה לייפציג פתאום.
כן, יכול להיות. יכול להיות, אבל קודם כל, אם הוא עם אחר, ייכנס כסף למועדון. ייכנס כסף למועדון, אפשר להביא שחקנים אחרים, בהרבה כסף.
כן.
מעבר לזה ש... תשמע, היא לא נמצאת במקום שהיא נמצאת במקרה, ובולוניה, אני לא יודע למי להשוות את זה בכדורגל הישראלי, לאיזה מועדון גדול מנומנם. הפועל
פתח תקווה.
הפועל פתח תקווה? אני לא יודע, אולי הייתי הולך אפילו להפועל תל אביב. בולוניה באיטליה, זה מועדון ענק, והפועל תל אביב שכבר שנים המועדון הזה לא מצליח לתרומם ולהגיע לשום מקום, תחשוב שהוא פתאום מסיים עונה במקום השני. כן. מה קורה כן. לקהל של הפועל תל אביב, איך הפועל תל אביב פתאום חוזרת לעצמה. בולוניה אתמול חיכו לשחקנים בבולוניה, לאוטובוס של השחקנים, 2,000 אוהדים,
וואו.
במתחם אימונים, איפה שהם השאירו את המכוניות.
כן.
אחרי המשחק עם אטלנטה, ציינו באיטליה שזה חסר תקדים, זה לא קרה בבולוניה. עשרות שנים שאוהדים מחכים לאוטובוס של הקבוצה לחזור מניצחון חוץ, ואני אומר עוד פעם, זה התעוררות של המועדון, ובאמת, זה מועדון ענק. בולוניה
לגמרי,
פשוט
ענק.
נעלמה מהכדורגל האיטלקי בעקבות שהיא נכשלה.
נכון.
לא הגיעה לשום מקום, וההתעוררות הזאת מחזירה את המועדון לגבעים חדשים.
אתה אומר שהיא אולי תהיה בליגת אלופות, אז בפעם האחרונה שהייתה באירופה זה היה בגביע וופה, בעונת 99-2000. אנחנו 25 שנה שהיא לא,
בסדר,
לא באירופה.
זה מה שיפה. תשמע, לפני 7-8 שנים, אטלנטה, איזה מועדון היה אטלנטה? גספריני לקח את המועדון הזה ופתאום הפך אותו למעצמה באירופה והגיע איתו לליגת אלופות. אז הנה בא עכשיו הדור החדש, שזה תיאגו מוטה, ומביא את בולוניה, עדיין היא לא שם, אבל בדרך הדי בטוחה.
אז אני חושב שעבורה עדיף לה להיות בליגה האירופית ולא בליגת אלופות בעונה הבאה.
לא
ככה,
יודע.
לגדול לאט
אני,
לאט, לא ישר ליגת האלופות.
אני חושב שקבוצה טובה, שבריאה...
אתה לא מעדיף את רומא בליגת האלופות,
אתה יודע, אמרת קודם
מבחינת הנציגות האיטלקיות?
שחקנים יברחו, זירק זה יברח. כן. החשש שלי, נו. זה שמוטה יברח. זאת אומרת שתיאגו מוטה הפך כן. להיות מאמן כל כך מבוקש במועדונים נכון. גדולים, ולא מעט מועדונים גדולים באיטליה, ובכלל, גם באנגליה ובגרמניה, מחפשים מאמנים צעירים חדשים.
נכון.
יש את הדור החדש של מוטה וצ'אבי אלונסו, מאמנים מהסוג האלה מאוד מאוד מבוקשים, וזה הפחד שלי, שהוא יביא את בולוניה לליגת אלופות, והוא בעצמו יעזוב.
נכון. אולי גם עשיתי עוול קצת לבולוניה, כי זה לא רק זירקזה, גם אורסוליני עם 9 גולים, ופרגוסון עם 6 גולים, אבל בכל זאת, זירקזה זה הקלף שלה.
כן, זה הקרם על ההוגה, זה הכוכב הגדול של המועדון הזה, הוא סופרסטאר, הוא בחור צעיר, והוא עשה את הפריצה
שלו. בן 22 שעשה עונת פריצה מדהימה.
הוא סומן, כשהוא היה שחקן צעיר, הוא בא מביירן.
נכון.
והוא הולנדי בכלל.
כן.
והוא סומן, דרך אגב, זה עוד, אנחנו קצת לא מדברים על זה, כי זה לא העניין שלנו, אבל היורו ונבחרות והולנד, תשמע, הולנד פתאום, הולכת לקבל חלוץ, ולהולנד הייתה בעיה בעמדת התשע, לא היה לה כל השנים האחרונות איזה תשע כוכב.
כן.
ופתאום זירק זה, אז יכול למצוא את עצמו הכוכב המוביל של הנבחרת ההולנדית גם, שזה עוד דבר מאוד מאוד מעניין פה. אבל אני אומר, זירק זה בא מביירן כבחור מאוד מוכשר ובעייתי. בביירן פשוט לא רצו אותו, כי הוא היה בעייתי בהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו. וזה ההישג של תיאגו מוטה, לקחת בחור בעייתי, ליישר אותו ולהפוך אותו לכזה כוכב.
יפה, אז בזכות זירק זה ובזכות מוטה, בולוניה אוכלת פיצות של הביוקר. השאלה, מי מפנה את השולחן אחרי שהיא אוכלת?
את השולחן תפנה הפעם אמפולי. אחרי שהיא...
לא.
כן, אני אגיד לך למה.
מה, אסור לה להפסיד?
מותר לה,
אבל... מאז שהגיע דוד הניקולה, היא לא מפסידה, אז פעם אחת הפסידה.
לא לקליארי בבית.
לא.
לא לקליארי בבית. אין מה לעשות. אם אתה יוצא...
אני גם לא יודע אם יודעת לנקות.
היא צריכה, אתה יודע מה? בשביל להישאר בליגה היא צריכה להבין שעדיין צריכה לנקות לפעמים.
וואו.
ושלא הכל נגמר, אבל נקודה אחת לציון בהפסד הזה, וזה דוד ניקולה וכמה שהוא ענק. ראיתי את המשחק הזה, ודבר אחד שעניין בכל המשחק הזה שבלט לי,
נו.
סיום המשחק.
שמה היה?
השופט שרק לסיום, הוא נתן ריצה לאמצע המגרש. עכשיו, שאתה רואה מאמן רץ לאמצע המגרש, לאן אתה חושב שהוא הולך?
להרביץ לשופט.
יפה. אתה יודע לאן הוא הלך?
לא.
הוא עבר שחקן-שחקן שלו.
כן.
חיבק כל אחד.
הרים אותם.
חיבק שחקן-שחקן, אמר להם משהו באוזן, וראית, הוא לא חיכה ליום יומיים שילכו עם הראש באדמה כן. ושבורים. בשריקת סיום, הוא רץ להרים כל שחקן.
אולי הוא הלך לפרד מהם.
הוא לא הלך לפרד מהם, הוא הלך להגיד להם את מה שאתה ניסית להגיד לי קודם, שהם לא מגיע להם לפקוד ולא כן. מגיע להם לנקות, אבל הוא הלך להרים אותם מהר, כדי שיבינו שהמסע שלהם לא עדיין בעיצומו, והם צריכים לתרומם מהר.
זהו, אז
אבל
רק...
אבל זה היה יפה לראות את זה. אני גם מכיר מאמנים שאחרי הפסדים כאלה הולכים לחדר הלבשה, כן. עוד לפני השריקה, לא לוחצים ידיים לשחקנים, לא למאמן השני, הם בעצמם שבורים.
כועסים על כל העולם.
כן, והם כן. בעצמם שבורים, אבל ראית פה מאמן שישר חשב על הקבוצה שלו ולא על שום דבר אחר.
נכון, הוא לקח אותם במקום הלפני האחרון, ועכשיו הם פולי במקום ה-14, אבל רק שתי נקודות מעל הקו האדום, אז זה עדיין בעיצומו של תהליך שם. יפה. חילקת פיצות, נכון? או יש לך עוד מישהו שינקה? או ש...
לא, כאילו מחמאות לקליארי, לרניירי, שהוא נכון. בקבוצה בעצם שעשתה את הניצחון המדהים הזה.
והוא עדיין מתחת לקו האדום, אותו מספר נקודות כמו וירונה. כל אחת מהן 23
כן,
נקודות.
כן, אבל זה ניצחון.
לא, אבל בתמונה, לחלוטין בתמונה. טוב, יפה, תשמע, אנחנו בשבוע ישראל-איטליה, זאת אומרת, מכבי חיפה, פיורנטינה, משחק ראשון, ממש, אנחנו מקליטים ביום... איזה יום היום? מקליטים ביום...
היום יום שני, והמשחק יהיה ביום חמישי.
נכון, וחמישי לאחר מכן, הגומלין בפירנצה. אז לקראת זה, רציתי שקצת נרחיב על פיורנטינה, אבל לפני כן, אני הקדשתי את החידה למאמן של פיורנטינה, שהוא קוראים לו וינצ'נזו איטליאנו. אתה מכיר אותו?
בוודאי. מאמן מעניין.
לגמרי. מעניין שגם זוכה להערכה ולמחמאות ולכל הסיפור הזה. אז קודם כל, יש לי שאלה אליך. מעבר לעובדה שוינצ'נזו איטליאנו מאוד מאוד דומה לך,
לא מאוד מאוד, אבל במבט הראשון אפשר לראות שלשנינו יש קרחת כזאת, סוג של קרחת.
תקשיב, אם אני הולך ברחוב בפירנצה ושניכם עוברים מולי, לא יודע מי אני מחבק קודם, אם אני לא טועה בחיבוק. בסדר, okay. יפה. מה אנחנו לא יודעים עליו חוץ מזה שהוא דומה לך? אחד, אחותו הצעירה לאורה נשואה לשוער הגרמני לוריוס קריוס. אתה זוכר אותו?
בוודאי.
המושמץ מגמר ליגת האלופות, שעשה שם את הטעויות מול ריאל מדריד. שתיים, הוא אוהב לצלול בים עם שנורקל, סנפירים, חליפה צלילה, כל החבילה. הוא אומר שזה מרגיע אותו כי זה מזכיר לו את הילדות בסיציליה. וכשיש לו הזדמנות, הוא עושה את זה.
אוקיי.
Okay. הדבר השלישי... אופה. הדבר השלישי... תשמע, זה עוד לא קרה, שאין לי את הדבר השלישי. לא, אבל יהיה, רגע. אתה יכול להעביר את הזמן רגע?
כן, נעשה...
סובל מקלסטרופוביה, פחד ממקומות סגורים. זה קרה לו כשהמשפחה שלו גרה בגרמניה, כשהוא היה קטן, הוא נתקע במעלית 3 שעות עם אחיו הגדול, ומאז יש לו את הקלסטרופוביה. והדבר הרביעי, הוא מאמן שמאוד מאמין בתרומה לקהילה, ולכן הוא נוהג לפחות פעמיים בשבוע, במקביל לאימון שלו בפיורנטינה, להיות מורה לספורט בבית ספר יסודי בפירנצה.
יפה.
בסדר? בהמשך הפרק אנחנו נזכיר את התשובות וננסה לעשות את זה גם שוטף, בלי לעצור ולחפש את הדפים באמצע. אז זה העניין הזה. ואם אנחנו מדברים על פיורנטינה ועל מכבי חיפה, תן לנו את התחזית שלך. זה הולך להיות קשה ממש, זה אפשר לעמוד מולה.
תשמע, זה משוכה קשה. קודם כל, למי ששכח או לא יודע, פיורנטינה פיינליסטית בעונה שעברה של הקונפרנס ליג. נכון. קבוצה שהגיעה עד הגמר והפסידה...
וגמר גביע איטלקי גם.
גם גמר הגביע איטלקי, אבל אני אומר, כאילו בקונפרנס זה היה ווסטאם, נדמה לי שהם כן. הפסידו בגמר לווסטאם, והם די שמרו על הסגל שלהם, הם די שמרו על הסגל, ובמקומות שהם איבדו שחקן, נגיד אמרבט, שבשנה שעברה היה שחקן מאוד מאוד משמעותי, ולא נשאר, אז הגיע במקומו... הברזילאי
ארתור,
וזה קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים נהדרים, זה קבוצה עם איטליאנו שדיברת עליו, שיש בה כדורגל מאוד מאוד קבוצתי, זה לא קבוצה שתלויה בשחקן אחד, קבוצה שאוהבת להניע כדור, קבוצה שיודעת ללחוץ, קבוצה שלוחצת מהר מאוד בעיבוד כדור, קבוצה קשה, קבוצה ברמה הכי גבוהה שיש לכדורגל האיטלקי, אנחנו צריכים לזכור עוד פעם, מכבי חיפה ללא המשחק הביתי בסמי עופר,
נכון.
שבעיניי זה מאוד מאוד משמעותי. לא ששחקנים של פיורנטינה היו מתרגשים מזה, כי בכל זאת הם גם שחקים בסנסירו, פעם מול מילן ופעם מול אינטר עם 80 אלף אוהדים. נכון. הסמי עופר, אתה יודע, זה לא משהו שהיה מלחיץ אותם, אבל אני חושב שמבחינת מכבי חיפה, והדחיפה והאווירה שהיא מקבלת מהקהל שלה במשחק ביתי כזה, זה לא אותו דבר, כמו שאתה בא לבודפסט עם קהל. זה עם קהל או בלי קהל בבודפסט? אני חושב שאם.
עם קהל, כן.
עם קהל, אבל עדיין זה לא יכול ליצור את
ה... כמה כבר קהל יש שם, אתה יודע.
בדיוק, זה גם לא יכול לייצר את האווירה שהייתה יכולה להיות בסמי עופר, וזה קצת ממעיט בסיכויים. אני חושב שבאחת התוכניות הקודמות שלנו בהקלטות, אני אמרתי 55-45 לפיורנטינה, ואתה אמרת לי
בגלל הביתיות
יותר 70-30.
כן.
אז אולי אני קצת הגזמתי, כי אני רוצה שמכבי חיפה תצליח, אבל בוא נגיד שזה עכשיו אני הולך על יותר 60-40 לפיורנטינה, אבל אני משאיר למכבי חיפה, משאיר לה מקום לקרב.
מה שנקרא סיכוי ריאלי לנסות ולעבור את השלב הזה. תשמע, נגיד שפיורנטינה היא לא איזה קבוצה מפחידה כל כך, זאת אומרת, יש את ניקו גונסלס שהוא מייצר את הגולים, אבל יש לה את בלטרן, שבסדר, הוא על 6 שערים עד עכשיו, הוא החלוץ המרכזי.
הוא עכשיו לא החלוץ המרכזי, הם עשו שינוי. מהרגע שהגיע בינואר בלוטי, איטליאנו עשה דבר מעניין, הוא משחק עם בלוטי 9 ועם בלטרן מתחתיו, שזה הפך את הקבוצה למין סגנון כזה קצת יותר חדש, כי עם קומן שיחקו 4-3-3, זה כבר לא 4-3-3, זה מין משהו חדש כזה שהוא עשה, הם קבוצה שהכוח שלהם הוא בעיקר בשחקני הכנפיים שלהם, בימין ובשמאל, כמו שאמרת, ניקו גונזלס זה מעל כולם, יש לו הרבה מאוד אופציות של שחקני כנף מעולים, יש לו את איקונה, וניקו גונזלש, ושצוטיל, והיה, אני חושב שהוא, סיפרת שיש לו מלאריה, לקואמה, שחזר, אבל יש להם מלא אופציות, יש להם מגינים תוקפים אדירים, אולי נקודת תורפה קצת בשער, שאין שם שוער כוכב, למרות שהוא שוער טוב, וקישור, תשמע, בונאוונטורה, מנדרגורה, דיברנו על ארטור, יש שם תותחים, זו קבוצה באמת ברמות הכי גבוהות. אולי קצת יחשבו שמכבי חיפה זה משוחק קלה ויזלזלו, לא יודע.
לא, אני מניח שהם זוכרים שמכבי חיפה ניצחה את יובנטוס בשנה שעברה בקמפיין של ליגת האלופות, אז כן. לא חושב שיזלזלו בה, אבל אני חושב שבארטמיו פרנקי בפירנצה, כמו שבסמי עופר, מאוד מאוד קשה מול פיורנטינה, זו קבוצה שמשיגה הרבה הרבה נקודות בבית שלה.
תראה, למכבי חיפה יהיה... בעצם זה לא אותם שחקנים חוץ מרפאלוב. רציתי להגיד שיהיה להם קל שם, אתה יודע למה?
למה?
כי זה נראה כמו קריית אליעזר.
כן,
האיסטדיון. ארטמיו פרנקי הוא בסגנון של קריית אליעזר, הוא יותר גדול, אבל זה גם, היציאים שם זה... אתה לא רואה את המשפחה, נגיד,
כן,
אתה
לא,
צריך
להגיד לא.
שלום להורים, אתה לא יודע איפה הם, זה לא. נורא רחוק.
אתה שולח שלום ואתה לא יודע אם זה מגיע לשם. תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו על וינצ'נזו איטליאנו, שלא קשור לחידה. וינצ'נזו איטליאנו מתברר שהוא מאסטר בחלוקת עומסים וניהול רוטציה. מאז שהוא מונה לתפקיד, הוא מעולם לא העלה את אותו הרכב בשני משחקים רצופים. במשך 141 משחקים, הוא העלה 141 הרכבים שונים. אבל במשחק הליגה האחרון, בשבת האחרונה נגד טורינו, זה הפעם הראשונה שהוא הרשה לעצמו להעלות את אותו הרכב. והוא סיים שם בתיקו אפס, כן?
נכון.
והוא אמר שהוא מתחרט על זה. הוא אמר שהוא אומר, אני לא מבין למה דווקא הפעם, רגע לפני המשחקים החשובים, החלטתי ללכת על הרכב... זה אומר עליו משהו? זאת אומרת...
תשמע, כאילו, מתמחה בעומסים, אם יש לך משחק מיום ראשון עד יום ראשון, אז אין לך עומסים, אז אין סיבה שתעשה רוטציה, עומסים באים...
יש לו עומסים אולי מחוץ לכדורגל גם.
טוב, תשמע, לא יודע, כל מאמן עם הדרכים שלו.
זה תורה מעניינת, יש לו 70 ניצחונות, 27 תוצאות תיקו ו-44 הפסדים, אתה רואה שהמאזן הולך איתו בסך הכל. יש לו הרבה משחקים שהוא כן מצליח בשיטה הזאת. אז...
תשמע, פיורנטינה, בשנים האחרונות זה מועדון שעברו בו הרבה מאוד כוכבים וישר נמכרו.
זהו, דגש על העברו, לא ממש נשארו.
כן, אבל לא, אבל תחשוב שבלחוביץ' נשאר בפיורנטינה. ולא עוזב.
נכון.
תחשוב שאמרבט נשאר בפיורנטינה ולא עוזב. ויש עוד כמה דוגמאות שכרגע אין לי אותם בראש של שחקנים שהיו מצוינים בפיורנטינה, ופתאום קיאזה. קיאזה בא מפיורנטינה.
נכון.
תחשוב שקיאזה נשאר, שבלחוביץ' שם, שאמרבט שם ואיטליאנו מאמן. זה
לא,
ברמה
זה
של...
לא, זה ליגה אחרת כבר.
זה ברמה של קבוצה שיכולה ללכת להתמודד על אליפות. היום פיורנטינה היא קבוצה שנלחמת כמעט באופן קבוע על להיות בין הליגה האירופית לבין קונפרנס ליג.
נכון, אז אנחנו מאחלים בהצלחה למכבי חיפה, ובאמת יש סיכוי ריאלי. אני חושב שזה 70-30, אתה הולך על 60-40 לטובת פיורנטינה, אבל בוא נקווה ששנינו נטעה, וזה תהיה מכבי חיפה.
אני חושב שהדבר הכי חשוב, שמכבי חיפה תצא למשחק השני שהיא בחיים.
נכון.
זאת אומרת שהתוצאה של המשחק הראשון תשאיר את המשחק השני רלוונטי.
ואני אגיד לך משהו, בשנה שעברה, באותו קמפיין של פיורנטינה, שהגיע עד לגמר הקונפרנס ליג, רוב הקמפיין שלה היה ניצחונות חוץ. היא נתנה רביעיות,
נכון,
דווקא במשחקי החוץ.
נכון,
היא
עשתה תוצאה לא טובה בבית.
כן. וידע לתקן את זה בחוץ. היא דווקא הרבה הרבה יותר הצליחה במשחקי החוץ, אבל בוא נראה. כל קמפיין והקמפיין שלו. יפה, בוא נמשיך שם קצת בגבעים עדיין. רומא. בוא נדבר על רומא. תשמע, קודם כל מנצחת 4-1 את מונזה, אתה אמרת בחצי מילה שזה לא מרשים מדי, כי זאת
מונזה. לא, אמרתי שזה לא הייתה משוכה קשה, כי מונזה קבוצה נאיבית, קבוצה... אבל המחמאות לדרוסי.
זהו, אם תיקח את זה כמכלול, מאז שהוא הגיע, הבן אדם, מעבר לזה שהוא 6 ניצחונות והפסד בודד אחד ב7 משחקים שהוא עושה, הוא גם...
שההפסד היה לאינטר.
נכון. הוא גם עובר שלב לשמינית הגמר
ומשוכה לא קלת, פיינורד.
אז אני
אחרי
אומר...
אחרי פעמיים הוא... תוצאות טקו וניצחון בפנדלים.
נכון.
אז... אבל ההישג הגדול כן. של דרוסי זה שרומא שמחה.
נכון.
ולא עצבנית. וזה ההבדל הגדול. קודם כל, דרוסי עשה את המהלך הראשון שלו, הוא התחבר, הוא לא היה צריך להתחבר כי הם גם רצו אותו. פלגריני, קריסטנטה, מנשיני, אל שראוי. זה הלב של רומא.
יפה, ואני מתחבר למה שאתה אומר ומצטט לך את דרוסי, כאילו הוא שמע אותך. הוא אמר אחרי המשחק, אני לא שיניתי את רומא, הוא אמר. פשוט הלכתי עם האופי שלה, כיבדתי את מרב המאפיינים הקיימים בקבוצה. אני מנסה להיות כנה עם השחקנים, להתייחס אליהם קודם כל כבני אדם, וברור שיש לי יתרון שכבר הכרתי כמה מהם והייתי חבר שלהם לקבוצה, אז הם הלכו איתי בקלות. לקחתי איתי את הרומאים והלכתי איתם.
כן,
זה
אז לא, אני לא קראתי
לא,
את מה שאתה אומר.
לא, אנחנו גם לא נפגשנו מעולם, אתה ואני.
אבל,
זה לא אין פה טריק של מצלמה.
אבל אני, אתה רואה את זה. אתה רואה את החיבור שלו, אתה רואה את פלגריני יורד מהדשא אחרי חילוף ומחבק אותו ואומר לו באוזן משהו כמו חבר.
כן.
לא כמו מאמן. אתה רואה את אל שראוי ומנצ'יני. אתה רואה את השפת גוף שלהם איתו. תראה, עוד פעם, אנחנו... זה לא להעביר ביקורת על מוריניו, כי מוריניו מקומו בכדורגל ישמר תמיד, ובאמת שהוא אחד הגדולים בהיסטוריה, אבל מוריניו זה כל הזמן היה, זה היה מלווה עם בעיות. גם, אתה יודע, גם שחקנים בסוף, הזרקורים צריכים ללכת לשחקנים, לא למאמן.
נכון.
ורומא הייתה באה למשחקים כשהשחקנים הם כלום, שמוריניו כאילו הוא הסיפור ולא הם. ודרוסי אתה לא מרגיש אותו. דרוסי זז הצידה בשביל שהשחקנים שלו יבלטו.
לגמרי.
תראה דיבאלה. תראה מה קורה לדיבאלה בחודש האחרון. דיבאלה רוקד על המגרש.
דיבאלה פורח.
שלישיות ושערים מדהימים, ופתאום הוא גם לא פצוע, והוא לא יורד מהמגרש.
הוא גם מלא אנרגיה, הוא חי, הוא...
והקבוצה משחקת כדורגל הרבה יותר התקפי, והקבוצה מנצחת את המשחקים שלה כבר במחצית הראשונה.
אתה מדבר על התקפי, רביעה מול מונזה, רביעה מול קליארי, 3 נגד פרוזינונה, 3 נגד טורינו, אפילו בהפסד לאינטר שאתה הזכרת, היא כבשה 2 גולים.
והיא הובילה במחצית. מחצית 2-1, אני אומר, היא גומרת משחקים במחצית הראשונה, כי היא פותחת אותם בשליטה מוחלטת, ולא בימי מוריניו של 0-0, או פיגור של 1-0 נגד פרוסינונה או לצ'ה, ואז להכניס את כולם בשביל בכוח איכשהו בסוף לנצח משחקים.
לא, אז אני אומר לך, אחרי כל זה, משחקים. עם כל הכבוד לבולוניה, אתה לא רוצה את רומא במקום הרביעי במקום בולוניה?
אני רוצה את רומא במקום הרביעי, אבל אני לא פוסל את העובדה שאם בולוניה תהיה שם, אז לא מגיע לה להיות שמה.
לא, בסדר.
קודם כל, אנחנו בשביל זה מרחיבים את ה... אנחנו הולכים על 5 מקומות.
עובדים על זה.
אנחנו נשים את רומא במקום הרביעי.
כן.
כי קודם כל אנחנו רוצים את רומא שם.
נכון.
וכדי שבולוניה לא תיפגע, אנחנו נעשה הכל, שיהיה לנו 5 מקומות.
נכון. בעונה הבאה. ונכון לעכשיו זה די עומד שם, אני חושב, לא? יש איזה דירוג של וופה?
כן, מבחינת הישגים... סבירת הנקודות של האיטלקיות באירופה, היא כרגע כן. מועמדת לשנה הבאה 5 קבוצות בליגת האלופות.
יפה. עוד שם בחלק הזה הגבוה, יצא לנו לשדר את נפולי ויובנטוס, ואני הרבה זמן לא נהניתי ככה משתי הקבוצות, אני חייב להגיד לך. גם הבנתי שיש ביקורת על יובה, אבל עדיין היה כיף לראות את המשחק, 2-1 לנפולי.
תשמע, הסיפור של המשחק הזה הוא מדהים, כי הסיפור פה... נתחיל עם יובה.
טוב.
כי יובה ניצחה כל כך הרבה משחקים השנה, שהייתה כל כך רעה. וכל כך השתעממנו ממנה, נכון. והיא נתנה איזה גול של בלם בסוף, אחרי כדורגל נוראי, ואתמול, שזה הכדורגל, משחק אחד הטובים של העונה, עם יצירת מצבים מדהימים, ומשחק מהיר, וקצב מדהים, וחוסר מזל, ודווקא פתאום היא מפסידה את המשחק הזה, אבל ראינו את קיאזה נותן הצגה, אלגרי כבר התראיין היום ופתאום נגע בנקודה שבכלל לא שמעת אותו מדבר על הדברים האלה מעולם, אבל הוא אמר עלינו בהרכב הכי צעיר בהיסטוריה של יובנטוס, מעולם לא עלתה בהרכב וואו. כל כך צעיר, באמת? פתאום הוא מתייחס לצעירים, כן. אבל...
למרות שהוא העלה את הצעיר הבלגי, ואחרי 17 דקות החזיר אותו חזרה.
והוא הוציא אותו שזה היה מהלך גון, ככה לא כל כך
כן.
יפה. קודם כל, התגובות לאירוע הזה הם שמאשימים אותו, כאילו את אלגרי, הם אומרים, פתאום נהיית מאמן של צעירים, אתה מכניס את הילד הזה, החסר ניסיון בן 18,
כן.
לקרב כזה לוהט בנפולי, בתוצאה של 1-1, כשיש לך את דנילו על הספסל, וגאטי על הספסל, כאילו למה הכנסת את הילד הצעיר החסר ניסיון הזה, בשביל להאשים אותו שהוא עשה את הטעות הזאת? אז זו הייתה הביקורת כלפיו בעניין הזה. צריך לזכור גם ששיחקו בהרכב צעיר, כי מקני ורביו פצועים, נכון. אז לא הייתה לו ברירה, והוא היה צריך לתת לשחקנים האלה לשחק. והסיפור של ולחוביץ', שיש שם בין האוהדים של יובה וחילוקי דעות מאוד מאוד גדולים, כי יש את הצד שהתאהב בבלחוביץ' ורואה בו מנהיג, מנהיג עתידי גם של, כן. של המועדון, כי הוא תמיד כל הזמן הוא בקשר עם האוהדים במשחק. זאת אומרת, אחרי התקפה טובה אתה רואה אותו עם הידיים, כן. אחרי גול, אתמול אחרי השוויון ראית קיאזה וכולם רצו לספסל להתחבק, הוא בא תפס את קיאזה, החזיר אותו למגרש, כאילו בואו ננצח. כאילו רואים בו איזשהו מנהיג חדש. מצד שני, יש את האוהדים שנכנסים יותר לעומק מבחינת יכולת, ואומרים שיש פה סוג של... מקבל יותר מדי... כאילו
הוא overrated.
בדיוק. שהוא יותר ממשהו. אומרים, לא שכחנו ב-0-0 נגד אינטר את הכדור שהוא קיבל לעשות 1-0 והתבלבל ברגליים, ואתמול שחקן גדול כמוהו שעלה למועדון 80 מיליון יורו, לא יכול להחמיץ את שלושת ההחמצות שלו במאני טיים. זאת אומרת, כשאתה מביא שחקן גדול, זה הרגעים שלו. זה הרגעים שלו במשחקים כאלה.
אבל זכותו יאמר שאחרי המשחק הוא אמר, אני מבין שהוא גם ביקש סליחה מהאוהדים, הוא אמר, אני מבין שכדי להיות גדול,
אמרתי,
אני חייב לכבוש את המצבים האלה.
אז יש פה את החילוקי דעות בין אלה שסולחים ואומרים, אנחנו אוהבים אותו, והוא משלנו, והוא יובנטיני, ואנחנו נלך איתו, לאלה שלא קונים כאילו טבלוף, ואומרים, היה לנו פה את, אתה זוכר את ווצ'יניץ'?
ברור, מה זאת אומרת?
ווצ'יניץ' הוא גם סרבי.
נכון.
והוא היה, הוא לא על ה-80 מיליון יורו ליובה. והוא עשה שם דברים גדולים, וחוץ מווצ'יניץ', תכף אני אזכר.
מנג'וקיץ'.
ומנג'וקיץ', אתה מבין? זה קרואטי.
בסדר.
אבל זה שניים.
אבל הוא ברמות שלו, בגדלים שלו.
לא ברמות שלו. אם תגיד עכשיו לאוהדי יובה, את מי אתם רוצים במחזור הבא בהרכב? את מנג'וקיץ' או את
ולחוביץ',
את מנג'וקיץ' היום, שהוא כבר בן 40, יגידו לך את מנג'וקיץ'. חולים עליו. אבל אני חושב שוולחוביץ' בחודש האחרון חוזר לעצמו ומתחיל להראות שהוא כן שווה את הדיבורים שהיו עליו בעבר.
טוב, יש הרבה דיבורים על אלגרי.
רגע, אוקיי.
שאני ראיתי שהוא קצת התבחין, הוא אמר, תשאלו, לכו דברו עם הסוכן שלי, כי הסוכן שלו אמר, באיטליה, אני לא מבין מה הטענות לאלגרי, מה אתם רוצים ממנו, הוא מוציא שם מים מהסלע, מה אתם רוצים?
כן, אלגרי גם בעצמו התראיין ואמר, הבעיה של יובה היא לא אלגרי.
הוא אמר לעצמו?
לא, למי שיריין אותו.
אוקיי.
הוא אמר, הבעיה של, של יובה, זה לא, אני לא הבעיה של יובה. זהו, וקצת חששות פתאום של אוהדים שאומרים שלא יחשבו שהמקום הרביעי מובטח, כאילו, הקבוצה לקחה...
אלא ארבעה משחקים בלי ניצחון, ואז פתאום ניצחון.
בא, לא, בשישה מחזורים האחרונים,
כן.
הם לקחו חמש נקודות. הוא חמש משמונה עשרה.
זה מעט מאוד.
ניצחון אחד, נדמה לי, ופעמיים טקו, והכל שאר היה הפסדים, אז קצת חששות, כשהמפגש הבא הוא, נדמה לי, עם אטלנטה. אני חושב שיוב, יש לה משחק עכשיו מאוד קשה עם אטלנטה, ונפולי, מהצד השני.
נפולי.
שאולי חוזרת. חוזרת, ועוד פעם, לא חוזרת כי לא תילחם על, על הטופ 4, על המקום בליגת האלופות, אין לנפולי שום סיכוי להילחם יותר, אבל אולי תציל לעצמה את העונה במאבק על, על הקונפרנס ליג, אולי על הליגה האירופית, אבל בעיקר לשנות את, ה, את העונה האיומה הזאת. שמה, נפולי זה האלופה הראשונה בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי, שבעונה שהיא מכהנת כאלופה, החליפה שלושה מאמנים. זה לא קרה בהיסטוריה של הליגה האיטלקית, שקבוצה שזכתה באליפות, אז קודם כל זה קטן גדול לקבוצה, אבל נראה שהפעם דלאורנטיס פגע.
ראית איך הוא חייך אתמול, הוא הביא מאמן טוב.
קלצונה, אני לא יודע אם הוא מאמן טוב, הוא האיש הנכון. הוא האיש הנכון בזמן הנכון, ואתה רואה את זה כי אתה שומע את רספדורי ופוליטאנו ודילורנצו, שהדבר הראשון שהם אומרים אחרי ניצחונות, סוף סוף התחברנו למאמן. זה מאמן שרצינו, המאמן שמחזיר את נפולי לדרך של נפולי, אנחנו מזכירים. קלצונה היה עוזר של סארי ושל ספלטי, השנים הטובות של נפולי, עם כדורגל מדהים של 4-3-3, ואתמול זה היה בהרבה מאוד דקות. אמנם, אתמול התוצאה משקרת, יובה לא הייתה צריכה להפסיד את המשחק. אני לא רוצה להגיד שהיה צריך להיות ניצחון ברור של יובה, אבל טקו, המשחק הזה של 2-2, אפילו... כן, יובה יחלה
לנצח. תשמע, זה נפל על ההחמצות של ולחוביץ, אם הוא לא היה מחמיץ את המצבים שלו.
אבל היה הרבה דקות של כדורגל, של נפולי, של פעם, של המסירות הקצרות, של שחקנים שקרובים אחד לשני, של יצירת...
הרגשת נפולי, הרגשת שאתה בנפולי.
של יצירת מצבים, של התלהבות. אוסימן חוזר לעצמו, פוליטאנו חוזר לעצמו, דילורנצו אתמול נראה טוב, אבל מעל כולם, יובה מקבלת בחזרה את כבר הצחליה.
לא יובה, נפולי מקבלת.
נפולי מקבלת בחזרה את כבר הצחליה. בשבוע שעבר צמד ולפחות בישול אחד נדמה לי, ואתמול שער מהאוויר, שער...
שער כבר אדוני כזה יפה.
שער יפה מהאוויר, אם אוסימן לא היה אגואיסט גדול, הוא גם היה נותן לו לבוא את הפנדל, כי אני אמרת לך לפני הפנדל שאוסימן בעונה,
נכון.
שהפנדלים שלו לא הולכים לו, אבל הוא התעקש לבוא והחמיץ, אבל כבר הצחליה... חוזר לעצמו, אתמול ראית אותו מסמן לאוהדים, אני,
כן.
אני כאן, אני כאן, קווי. אנחנו עדיין לא יודעים אם אני כאן, אז...
אבל זה לא בסתם, זה לא הוא פתאום החליט להגיד, זה, קרה, זה קרה בגלל שהיו כל מיני דיבורים על זה שהוא כנראה יעזוב בקיץ. אבא שלו מטפל בו בעניינים, והוא אמר שריאל מדריד רוצה אותו,
כן, רוצים אותו, ואם אתה אומר אותו. אבא שלו, אז אני אספר לך דווקא סיפור יפה שקשור לכבר הצחליה. הבן שלי בכלל לא את רומא, אבל בעונה שעברה, בעונת השיא של נפולי, בפריחה הגדולה, אני הגעתי בינואר לאמן את, את נוף הגליל, וכבר הצחליה ונפולי היו בשיא שלהם ונתנו הצגות, והבן שלי, הוא לא נהיה אוהד נפולי, אבל הוא התלהב מנפולי ומכבר הצחליה במיוחד. ואז כשהגעתי לנוף הגליל, את מי מצאתי? מנהל מקצועי של מחלקת הנוער, וגם איתנו בבוגרים, גיאורגי דרסיליה.
נכון.
שהוא לא רק גיאורגי דרסיליה, הוא גם גיאורגי. והוא גם היה שחקן שלי. גיאורגי שיחק אצלי בכפר סבא, שאימנתי את הפועל כפר סבא, הוא בקשר טוב. ואז אמרתי לגיאורגי, מה, כבר הצחליה? הוא אומר לי, מה אתה רוצה מכבר הצחליה? אמרתי לו, מה, הבן שלי מה, אוהב אותו וזה. הוא אומר, מה אתה רוצה מכבר הצחליה? אבא שלו ואני כמו אחים.
די, נו.
כן. ואז תוך שתי דקות טלפון לאבא, הודעה בוואטסאפ, ושבוע אחרי זה קיבלנו חולצה של כבר הצחליה, חתומה עם הקדשה לבן שלי, כן? זה כבר הצחליה שעכשיו חזר.
וואו, וזה היה בסיס, שכבר הצחליה היה אלוהים.
בעונה שעברה, כן.
וואו, מדהים.
בעונה שעברה.
טוב, יפה. באופן אישי אני שמח שנפולי תחזור אלינו. זאת אומרת, כן, כמו שאתה אומר, אנחנו לא לאליפות, אבל כשאתה נוסע עכשיו ושחק נגד נפולי, שתרגיש שאתה משחק נגד נפולי. שזה לא כזה פשוט.
לא, זה מועדון שאוהבים אותו, זה מועדון שכיף, זה המועדון של הדרום, זה המועדון עם אווירה מדהימה במשחקי הבית.
גם הרבה אנשים אוהבים לקחת את נפולי כקבוצה השנייה שהם אוהבים. אתה אמרת עכשיו על דן, שהוא אוהב את רומא, וקבוצה שנייה הוא אוהב את נפולי. זה הרבה אנשים ככה שאהבו את נפולי של שנה שעברה.
כן.
טוב, יפה. בוא נהיה קצת בבלגן של השופטים. בכל זאת, היה מין מחזור קצת מאוס מבחינת השופטים. לא שהיו טעויות, אתה יודע, קריטיות, אבל היו שיקולי דעת לא נכונים של שופטים, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במפגש הזה בין לציו למילאן. היה שם שלושה מורחקים, אחד בצהוב שני, שני אדומים ישירים.
כל העונה הזאת של הליגה האיטלקית מלווה בהחלטות שיפוט לא טובות, בתיקוני ור או לא תיקוני ור, שמעבירים עליהם הרבה מאוד ביקורת. אני קשה לי, אתה יודע, לשמוע, כי אני לא יודע איך יכול להיות דבר כזה שכאילו עבר הולך עם אינטר, פעם היית שופטים הלכו עם יובה, לא יודע מה, כאילו מה, יושבים בתחילת העונה ואומרים לכל השופטים עבר, אתם תלכו עם אינטר? אני לא רואה את זה, אבל אתה רואה את ההחלטות ובסוף אתה עושה סיכומים ואתה אומר שבע פעמים אינטר לא הייתה צריכה לקבל החלטה כזאת והיא כן קיבלה, ואתה אומר אלה היו צריכים הרבה דברים מאוד מאוד בעייתיים בשיפוט. האיטלקים הצטרכו למצוא דרך הנשיא של לציו.
קלאודיו לוטיטו.
כן, דיבר על זה שהוא חושב שצריך להקים גוף שלישי שיהיה ביקורת גם על ההתאחדות וגם על איגוד השופטים, כדי למנוע את כל הבעיות שיש. השופט באותו משחק, עוד פעם, תראה, זה לא שהוא לא יודע לשפוט. בכלל, אני באופן כללי, כשאני מדבר על שופטים, או יש לי ביקורת על שופט, איפה הכעס בא על שופט? הרי רוב השופטים יודעים את החוקה, זה כן. לא ששופט לא יודע מה החוקה. אבל יש, המקום ששופטים מביאים על עצמם כעס, זה בחוסר שוויון. שהם מוציאים לשחקן מסוים צהוב על אותה עבירה, שהם לא הוציאו דקה לפני זה לשחקן אחר. או שהם לא מפעילים את חוק ההיגיון. במשחק הזה של לציו נגד מילאן. הם הרחיקו את פלגריני, שהוא בעצמו עשה טעות שהביאה עליו את הצהוב השני הזה. כי לא ניכנס למה שהיה, אבל הוא עשה שטות. והוא קיבל על זה צהוב שני, והוא חק, זה חימם את כל המשחק. אחרי זה, מרושיץ' אמר משהו לשופט. יכול שהוא אמר לו את זה בפנים. שופט יכול להתעלם. שופט, הרחקת להם שחקן אחד, על גבולי. הרחקת להם שחקן שני, כשלא התעלמת, הוא בא והרחיק גם את השלישי, את גנדוזי, אתה יודע מה הוא הרחיק את גנדוזי? פוליסיק רדף אחריו, משך לו בחולצה, משך לו ביד, הפיל אותו, הוא בתגובה כעס ודחף את פוליסיק, כי הוא תצבן על זה, הוציא לו עוד פעם צהוב שני ואדום. כאילו, מה אתה מוציא לו אדום שלישי? מה, אתה לא מבין שהבן אדם עצבני, שפוליסיק התגרה בו, כאילו, קצת היגיון, קצת מחשבה, קצת דברים שם אחורי זה.
הוא לא טעה, השופט.
הוא כן טעה.
אם הוא דחף עם הידיים ככה סתם, אז הוא מגיע לו צהוב.
כן, אבל יש גם היגיון מאחורי ההחלטות. הוא לא נתן לו אגרוף לפנים, הוא לא עשה משהו חריג. דחף אותו, אתה יודע כמה פעמים ראיתי דחיפות כאלה שהשופט מזהיר ולא מוציא עליהם צהוב. גם זה קורה. אז היה צריך להפעיל פה את ההיגיון, ואני מקווה מאוד שעד סוף העונה, תראה, העונה הולכת לקרבות שדיברנו עליהם, של מאבק על אירופה ומאבקי ירידה. והדבר האחרון שרוצים באיטליה זה ששופטים יכריעו את ה...
לגמרי, ברור.
את הקבוצות שירדו ליגה או שיגיעו לאירופה.
נכון.
ואם שופטים טועים כל כך הרבה, אם לציו עכשיו במחזור הבא במינוס 3 שחקנים במאבקים שלה על אירופה, אז היא נפגעה מהחלטות שיפוט.
נכון. טוב, בואו נקווה שבאמת לא נרגיש את השופטים יותר מדי בהמשך. הגענו עכשיו, חזרנו רגע לתחתית עכשיו. חזרנו
לתחתית. עזבנו את אינטר, אנחנו לא יכולים לא להגיד תראה, מילה
אינטר,
אחת.
אנחנו מקליטים לפני שהיא משחקת, אז מה...
לא משנה, תשמע, אינטר הולכת היום לשחק בבית עם גנוע.
כן.
אי אפשר להתעלם, אתה לא יכול להתעלם. אינטר משנת 24, 11 משחקים. 11 ניצחונות בכל המסגרות שהיא משחקת, שזה ליגה, סופר קאפ, ליגת אלופות, היא ניצחה את אתלטיקו מדריד 1-0, 30 4, יחס השערים של אינטר מפתיחת שנת 24.
טוב.
ב-11 משחקים. 4 רביעיות ברצף, סימו אדון, מאז 1930, היא לא הפקיעה ב-4 משחקים, 4 רביעיות. סימון אינזאגי
כן.
הולך לנהל היום את המשחק ה-300 שלו.
בסריה.
כמאמן בסריה. והוא המאמן שצבר הכי הרבה ניצחונות ב-299 משחקיו הראשונים, 178 ניצחונות. הוא אימן את אינטר ואת לאציו.
נכון.
178 ניצחונות ב-299 משחקיו הראשונים. המקום השני זה אנצ'לוטי עם 172 ניצחונות, ואלגרי 171 ניצחונות. שני דברים אחרונים מעניינים. אינטר היום תעלה עם חולצה שעל הלוגו שלה יהיה צווי הנינג'ה. יצא סרט חדש בפלטפורמה של פיירמאונט, שזה בעצם הספונסר הראשי של אינטר.
אוקיי.
ולכן הם עולים היום עם צווי הנינג'ה למשחק הזה.
איזה צו אתה הכי אוהב?
אני לא ראיתי צווי הנינג'ה, לא מהדור שלי.
אתה לא מכיר מיקלאנג'לו וכל רפאל וכל אלה?
לא, אני לא, זה לא...
מי היו גיבורים אצלך?
בילדות?
דודלי?
השחקני כדורגל, אני הרצתי, לא דמויות.
לא, אתה יודע שהם עם צווי הנינג'ה, אבל עד עכשיו הם עלו עם רובוטריקים. זאת אומרת, היה גם סרט של רובוטריקים, ואז הם עלו, כנראה הם מאוד מותקנים בסרטים שם.
כי זה הספונסר שלהם.
אוקיי.
זה הספונסר שלהם.
אז כל סרט חדש שיוצא.
וסיפור אחרון, יפה ומעניין על אינטר, שבא דווקא מאשתו של מחיטריאן.
טוב.
שהתראינה.
יפה.
הוא כוכב,
כן.
הוא בעיניי כוכב. אני, כשהוא היה ברומא, לא יודע, הרגשתי שהוא כבר קרה,
קצת בא בימים.
בסוף הקריירה שלו כן. ברומא. כן. יש למחיטריאן גם בעיה, שמחיטריאן נראה עייף, כשיש את השורות,
כן.
יכול שיוצאים למשחק ועומדים בשורות, הוא כבר כן. נראה עייף. יש לו מראה כאילו תחליפו אותו.
כן.
אבל הוא לא באמת עייף, הוא סתם נראה ככה.
נכון.
הוא
ככה מגיל 12, הוא נראה.
כן, הוא נראה כאילו כבר בדקה 90 ורוצה חילוף, אבל הוא לא. ומסתבר שאשתו התראיינה, היא אמרה דברים מעניינים. קודם כל, היא סיפרה שביום חופש האחרון שלהם, הם היו במסעדה שקוראים לה מסעדת צ'יפריאני, שזו אחת המסעדות ה-the best של מילאנו.
מומלץ.
מומלץ. והיא אמרה עליו, היא אמרה, תראו, בעלי הוא מנהיג, הוא יודע לחלק את עצמו, הוא אבא מדהים, הוא בן זוג מדהים, הוא אח מדהים, הוא בן מדהים להורים שלו, הוא חבר, מוצא זמן לחברים שלו, הוא אינטליגנט, הוא צנוע, ומעל הכל אין מקצוענים כמוהו. היא אומרת, באנו למסעדה הזאת ביום חופש, אנחנו ביום חופש. הוא לוקח את התפריט, כולם, כל מי שהיה שם מזמין, פסטות, פיצות, עוגות, קינוחים, מה הוא מזמין?
מים.
מוצרלה נו. עם עגבניות. והיא אומרת לו, למה אתה מזמין אינטר? אמרו לי להוריד גלוטן, אני לא אוכל יותר גלוטן, אני רוצה לשמור על עצמי,
וואו.
אני רוצה להמשיך להיות בשיא שלי. ואז היא אמרה לו, תקשיב, אתה גם עשיר, אתה גם מפורסם, אתה לא צריך כאילו לעשות היום דברים בשביל להתחנן לאינטר שיעריכו לך את החוזה. אז הוא אמר לה, אני כן. ואני אמשיך להתייחס לעצמי כמו אותו ילד שהייתי בן 18-19 לפני שהתחלתי את הקריירה שלי, כי ככה אני אשמור על המעמד שלי.
יפה, מקצוען ו...
זה יפה.
זה יפה מאוד.
לשמוע על בחור, באמת. תשמע, הוא ארמני.
כן.
הוא בארמניה לא יכול לצאת לרחוב.
ברור.
אתה יודע מה מחיטריאן בארמניה?
אני מתאר לעצמי, אני מתאר
כל
לעצמי.
כל המעמד הזה...
לדעתי יש דירות מחיטריאן באוטוסטרדה שם. אתה יודע מה...
שדה התעופה מחיטריאן.
כן. אז אני נסיים את אינטר עם נתון שגם לי יש. במשחק מול גנוע שיבוא.
היום.
אינטר הולכת לחצות את רף המיליון צופים שבאו לחזות במשחקים שלה. זאת אומרת, אם אתה אוסף כן, את כל הצופים, היא הרי בסולד אאוטים שבוע אחרי שבוע, היא תעבור את מיליון האוהדים שבאו לראות את המשחקים שלה, וזה מה שנקרא מיליון אוהדים מאושרים שראו את זה.
יפה.
רציתי לדבר איתך על התחתית עכשיו קצת, כי בכל זאת, שמע, היו תוצאות שבלגנו שם את הכל, יצרו את מה שדיברנו עליו בתחילת הפרק הזה, מרחק של 5 נקודות ממקום לפני האחרון עד המקום ה-13, אבל בואו נדבר, נתחיל מהזווית של שון וייסמן. דווקא סלרניטנה, אתה אמרת שהיא כאילו היא זכתה בנקודה, אני חושב שהיא פישלה. כי היה לה את אודינזה. אם לא, את רוצה להשרד בליגה, לשרוד בליגה...
זה עכשיו מחזיר אותי שאני נזכרתי שבניקיון שולחן פתאום ברח לי. אודינזה. אודינזה בבית נגד סלרניטנה לא מנצחת, זה... זה, 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 זה... כישלון עצום, וצ'יופי המאמן שלה, שבא עם, עם הרבה תקוות, לאט לאט מתחיל לאבד מהמעמד שלו, ואני לא יודע אם אודינזה לא הולכת לזעזוע נוסף, זה כישלון עצום של אודינזה, שהיא נכשלה בבית מול סלרניטנה, אחרי כמה תוצאות טובות כן. שהיו לה, היה לה תקופה של פתאום ככה תוצאות יפות, אבל היא עכשיו חוזרת... אחורנית. תשמע, סלרניטנה, אני אמרתי, אני כבר אמרתי לפני שבועיים שאני חושב שאין לה סיכוי להישאר בליגה. זה נקודה מורלית, אתה יודע, גם הנקודה הראשונה של המאמן החדש, של
כן,
ליברני. ואתה יודע, כל הסלרניטנה הזאת, מעניין אותנו דבר אחד, זה שון וייסמן, שהוא שלנו.
ויש שם התפתחויות שיכולות להיות טובות מבחינתו.
ואנחנו בתקווה שהוא יעשה דברים יפים כדי שבשנה הבאה נראה אותו עוד פעם בליגה האיטלקית. אבל קרה גם דבר שיכול לשחק לי טוב. אותו קודם כל הוא פתח בהרכב.
נכון.
אתה זוכר שאני אמרתי לך בתוכנית הקודמת, שאני חושב שליברני צריך לשחק עם שני חלוצים. לא ששון וייסמן משחק להחליף אותו בדיה, או
בצ'אונה,
או בצ'אונה, אלא לשחק עם שני חלוצים, כן. והוא עשה את זה. כן. הוא פתח את המשחק האחרון ב-4-4-2, עם צ'אונה ועם וייסמן ביחד,
כן.
אבל מי שלא פתח בהרכב, וזה הסיפור המעניין של השבוע, וזה גם ישרת כנראה בקרוב את שון וייסמן, זה דיה. עכשיו, דיה הסנגלי הוא בעצם החלוץ הכוכב שלהם.
נכון.
הוא החלוץ הנחשב שם.
כן.
הוא גם הפקיע בשנה שעברה הרבה מאוד שערים. במחזור הזה הוא שם אותו בספסל. שם אותו בספסל, בשלב מסוים שלח אותו להתחמם, הוא הלך להתחמם וסירב להיכנס כשקראו לו להיכנס. ובסיום המשחק, הנשיא דנילו לרבולינו, כבר הודיע שמבחינתו הוא סיים את העונה, הוא לא ידרוך יותר על המגרש. זה פגיעה במועדון. הם גם מחפשים דרך, הם מבקשים להעניש אותו, יש לו חוזה של 2 מיליון יורו, הם רוצים לקנוס אותו ב-50% מהחוזה, הם בודקים אם זה חוקי, אם הם יכולים לעשות את זה, ואתה יודע מה? אני לגמרי איתם. זה פשוט חוצפה ששחקן כדורגל, שיש לו חוזה, מרוויח כסף, נמצא במועדון, המאמן החליט לא לתת לו לשחק, הקבוצה נלחמת על החיים שלה בליגה, זה לא עוד איזה משחק, זה לא עכשיו תגיד מונזה, או מי יש לנו שמעות כאלה, קבוצות שמטיילות עכשיו עד סיום העונה. ו...
כן, טורינו.
כן, מפסידות, לא מפסידות. קבוצה שכל נקודה תקבע את הגורל שלה, הוא מסרב להיכנס, ובעיניי זו החלטה נכונה.
כן, גם ליברני אמר, אני הבאתי אמון בשחקן, אני יותר לא משתמש בו. גם אם ייתנו לו את האפשרות, הוא לא משתמש בו, וזה משרת את שון וייסמן, שיכול להיות עכשיו, הבן אדם הולך להיות החלוץ
כן,
של סלרניטנה.
כן, הוא עכשיו יהיה כנראה, אתה יודע, מתוך 3 חלוצים בסבב, נשארו, הולכים להישאר 2.
נשאר עוד טיפה בעניין של התחתית, ססוולו, שנמצאת בצלילה, ועכשיו קיבלה מכה חזקה מאוד עם דומניקו ברארדי, שסיים את העונה בגלל פציעה, יצא בדקה ה-60 במשחק מול ליבורנו.
זה לא שהוא רק סיים את העונה בגלל פציעה, זה מסתמן עדיין, אני לא ראיתי הודעה סופית לגבי קרע בגיד אכילס.
כן, אמרו שזה הפציעה של ספינצולה.
זה ספינצולה, קרע בגיד אכילס, קודם כל זה פציעה של 8-9 חודשים, זה אומר שאיטליה גם מאבדת את...
ברארדי.
את ברארדי ליורו הזה. וזה שספינצולה חזר לשחק, זה עוד לא אומר שברארדי יחזור לשחק, כי בפציעות של גיד אכילס, האחוזים של שחקנים שלא חוזרים יותר לשחק כדורגל, הם מאוד מאוד גבוהים, אז ברארדי צריך להתפלל שהוא יהיה באחוז הקטן שמצליח לחזור לשחק כדורגל. אבל...
אז ססוולו הופכת להיות מועמדת בחירה לרדת ליגה.
ססוולו, אני סימנתי לך אותם כבר מזמן.
נכון, אותה ואת פורזינון סימנת.
כקבוצות שהולכות ומסתבכות, כי הן קבוצות נאיביות, הן קבוצות בלי אופי. אתה אמרת לי בשבוע שעבר שאחרי הפיתורים של דיוניסי,
כן.
הם מינו איזה מאמן...
דוד בלרדיני הם הביאו... לא, הם הביאו מאמן, אמרתי לך, זמני.
הם הביאו איזה מאמן זמני, כן. שקיבל שישייה מנאפולי.
ואז אתה אמרת לי, הוא לא ימשיך.
אמרתי זה,
והביאו את דוד בלרדיני, אחד שידוע בהורדת קבוצות. זאת אומרת, הוא הביא אותו שימשיך
הלאה. אז רגע, בלרדיני כבר היה...
כן, בלרדיני כבר, כן. ביום שישי, הוא מונה ביום שישי, דוידי בלרדיני. לא, תשמע, הוא מאמין כזה שהוא אוהב לבוא לקבוצות, מה זה אוהב? ככה יצא לו בקריירה, שהוא מגיע לקבוצות שנלחמות, שקשה, שזה, הוא לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. הוא לא כמו דוידי ניקולה, שהוא כל הזמן מצליח, אבל הוא הולך על הדברים האלה. אז הם יהיו עם דוידי בלרדיני, אז יש לנו את לצ'ה, אמפולי, אודינזה, פורזינונה, ורונה, קליירי וססוולו. באמת שקשה מאוד לדעת לאן זה ילך, מי הקבוצות שירדו, אבל הצלע החלשה זה ססוולו ופורזינונה, ונראה.
אופי, אני חושב שאם אנחנו הולכים פה איזה יותר לעניין של הסגלים, של האופי, של הקבוצות האלה, אמפולי עם המאמן של הלצ'ה, יש לה קבוצה עם אופי, ורונה עם מאמן לא פרייר, גם קליירי...
מאמן חזק יש לקליירי.
ויש לה גם ביתיות. אנחנו אוהבים.
יש לה ביתיות גם.
ורונה וססוולו, פרוסינונה וססוולו הם הילדות הטובות של התחתית.
כן, טוב. אז בוא נראה.
או הילד הטוב של התחתית, לא חייב להיות.
עוד משהו אחד אחרון לפני שאנחנו חוזרים לחידה ונועלים פה את הפרק. אני הכנתי לך את בעיית החלוצים בכדורגל האיטלקי. יצא מאמר שם באיטליה שמראה שהיו 56 כובשים שונים בליגה האיטלקית עד עכשיו. רק 19 מהם הם איטלקים, ולא רק זה, ומתוך ה-19 האלה, יש שם רק כמה שחקנים בודדים שהם חלוצים איטלקים, והם לקחו את מתאו רטגי, שהוא איטלקי כמו שאני בולונזי, לורנצו לוקה מאודינזה, צ'ירו אימובילה, אנדריה בלוטי, רוברטו פיקולי ולורנצו קולומבו. אלה השחקנים האיטלקים האמיתיים ש...
שכחתם שם את פינמונטי. של ססוולו, שהוא בעצם מושאל...
אבל אני חושב שהם מדברים על תשע ממש, פינמונטי הוא תשע?
פינמונטי תשע.
אוקיי.
וסקמקה?
לא, אבל אוקיי, אז אני מקריא לך את העשירייה הראשונה שכבשו גולי באיטליה. תראה.
אני יודע מה הבא, כן.
לאוטרו, מרטינס, ולחוביץ', דיבאלה, ז'ירו, אוסימן, לוקקו, סולה, טורם, זירגזי, אין אף איטלקי.
אין אף איטלקי, אבל... העשירי הוא ברארדי. אבל יותר מזה... אין קבוצה איטלקית אחת גדולה שיש לה חלוץ איטלקי.
שמתפארת באיטלקי, נכון?
באינטר לא משחק איטלקי, ביובה לא משחק, יזה הוא לא חלוץ, זה שמשחקים איתו חלוץ שני הוא לא חלוץ.
נכון.
ביובה אין חלוץ איטלקי, יש את מויזה קן, אבל קודם כל הוא פצוע, הוא גם לא משחק והוא גם לא כזה חלוץ, הוא גם שחקן קו יותר טוב מאשר חלוץ. בנאפולי אין חלוץ איטלקי. ללאציו יש את אימובילה שכבר לא הולך להיות יותר כנראה בנבחרת. ברומא אין חלוץ איטלקי. בבולוניה צמרת אין חלוץ איטלקי.
פיורנטינה בלוטי. באטלנטה...
בלוטי הוא לא שחקן שמועמד לנבחרת. באטלנטה סקמקה חלוץ איטלקי ונבחרת שלא משחק בכלל באטלנטה.
נכון.
אופי הוא לא משחק אצל גספריני. כן? בעיה. בעיה איטליה, גרמניה... שתי מדינות שסובלות כבר כמעט עשור
כן.
מזה שאין להם באמת חלוץ שהוא טופ עולמי. האיטלקים צריכים לבקש מהצרפתים שיתנו
וואו,
להם.
וואו, הצרפתים יכולים להעמיד להם...
הצרפתים יש להם חלוצים לכמעט כל נבחרת במונדיאל.
אפשר במונדיאל לעשות בית של צרפת, זאת אומרת ארבע צרפת.
ארבע צרפת, ואפשר במונדיאל לתת לכל נבחרת שמגיעה
כן.
חלוץ צרפתי שיצא במדינה ש...
נכון.
שיתנו, הוא יהיה בהרכב שלה.
נכון. כמו שהם חלקים דגלים, מחכו חלוץ צרפתי למי, ש... למי שמגיע. אנחנו מסיימים עם החידה. אני חוזר עליה. וינצ'נזו איטליאנו, מאמן פיורנטינה. מה אנחנו לא יודעים עליו, חוץ מזה שהוא דומה לך? אחותו הצעירה...
א', אנחנו לא יודעים שהוא דומה לי. אני אמרת לך, הוא לא דומה לי. הוא במבט ראשון כזה משהו קצת מזכיר. וזהו, בזה זה נגמר.
אז אני קורא פה לכל הצופים וזה... להצביע, תצביעו.
אוקיי.
תצביעו, נראה כמה הוא דומה לך.
בן כמה הוא?
לך. לא בדקתי לך. הוא בשנתון שלך, נראה לי.
הוא לא בשנתון
לא?
שלי. הוא, הוא לא היה רוצה לא, להיות כן. בשנתון
אתה בשנתון שלי. טוב, מתקדם אין. כזה. יופי. טוב, מה אנחנו לא יודעים על וינצ'נזו איטליאנו, מאמן פיורנטינה? אחד, אחותו הצעירה לאורה נשואה לשוער הגרמני לאריוס... קריוס.
קריוס.
לוריס קריוס.
קריוס.
אוקיי. שתיים, הוא סובל מקלסטרופוביה. פחד ממקומות סגורים בילדותו, כשהמשפחה עברה לגור בגרמניה, הוא נתקע במעלית עם האח שלו הגדול. שלוש, הוא אוהב לצלול בים עם שנורקל, סנפירים, חליפות צלילה, כל הזה, כי זה מזכיר לו סיציליה, שהוא היה קטן. וארבע, הוא מאמין מאוד בתרומה לקהילה, ולכן במקביל לאימון בפיורנטינה, הוא הולך איזה פעמיים, שני בקרים, להיות מאמן ספורט בבית ספר יסודי בפירנצה.
כן. טוב, כמובן שאין לי מושג לאן זה יכול
להתפתח.
מה התשובה פה נכונה. האימור שלי לאחר רצף כישלונות מתמשך,
כן.
הוא על הקלסטרופוביה. לא יודע למה. נראה לי שהוא היה קלסטרופובי.
נראה לך קלסטרופובי?
מה?
הוא נראה לך קלסטרופובי?
כן, כי הוא בספסל, כן. הוא מתזז, הוא רץ, כאילו הוא לא אוהב להיות סגור במקום אחד. הוא אתה יודע, הוא תוקף כן. והוא מגן, הוא כן. הולך עם הכדור.
נכון.
נגיד שפיורנטינה תוקפת,
כן.
הוא תוקף. יוצא להתקפה.
כן.
כשמאבדים את הכדור, הוא חוזר איתם להגנה. הרבה פעמים, אז נראה לי שהוא נגד קלסטרופוביה משהו.
טוב, התשובה היא לא נכונה.
כמובן.
התשובה היא לא נכונה, הוא בסך הכל אוהב לזכור את העובדה שהוא היה בסיציליה, והוא, כל פעם שיש לו הזדמנות, הבן אדם שם על עצמו חליפת צלילה, סנפירים, שנורקל, הוא סיפר, והוא נותן צלילות. זאת התשובה, בוא נקווה שהוא יצלול טוב טוב מול מכבי חיפה, יישאר שם.
בוא נקווה שמכבי חיפה תשלח אותו לצלול.
או.
ולהירגע אחרי יפה. שהיא תעיף אותו מהמפעל.
יפה. אז עם הברכה הזאת שלנו לפיורנטינה, ולוינצ'זנט עלינו אנחנו נפרדים מאוד פרק אחד. תודה רבה. תודה רבה לכם שצפיתם, האזנתם, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו ביוטיוב, בגוגל, בלס, כל המקומות האלה. יאללה, להתראות.